למה המחלוקות האלה? למה השנאות האלה? למה המלחמות האלה? ולמה שפיכות הדמים הזו? אמרתי את זה בנוכחות 1,100 ראשי דתות מן העולם, וכולם נהנו בראשיהם לאות הסכמה, לפחות בזמן שמיעת הדברים הם הסכימו שצריך להפסיק אש ולהבין לחיות בשלום, כי יש לאנושות הרבה הרבה אויבים משותפים. כל בני אדם, מכל עם, מכל מדינה, מכל גזע, מכל מין, יש לנו אויבים משותפים, אז מולם צריך להתאחד. אנחנו גם פה בארץ הקטנה שלנו עומדים לפני בחירות, אפילו שזה בחירות מקומיות, ולפעמים בתוך המחנות פנימה, כל כך הרבה אי-הבנה, כל כך הרבה מלחמות ויריבויות, על מה? אין לנו נושאים משותפים שסביבם צריך להתאחד? אין לנו בעיות משותפות שבשבילן צריכים להיות יחד, לאגור כוח? ודאי שיש. שווה חומר למחשבה. שבת שלום וכל טוב.
האזנתם לשיחתו של הגאון הרב ישראל מאיר לאו.
קולך היא תמיד מדבר אליי, קולך היא תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, קולך היא תמיד איתי, קולך.
אישי בשישי, תוכנית אישית לשבת עם ישי לפידות.
ראש חודש מר חשוון חגג כאן השבוע, ובין הסיפור הנורא בברקן לבין הסיפור העצוב בביתר, קיבלנו השבוע את החודש הכי שקט בשנה. רב שלוי מקרליבך מספר שהחודש הזה חף ונקי מכל אירוע ומועד בכוונה התחילה. זהו החודש המוכן והמזומן לביאת משיח צדקנו, אומר רב שלמה. זה החודש שיתגלה בו משיח בן דוד, וכשיבוא המשיח, בחודש חשוון בעזרת השם, יצוין ויחגג יום בואו לעד בתוככי החודש הריק הזה, שבעצם הינו מוכן ומזומן לחגיגת בואו. מר חשוון, אומרים המפרשים, ששפתותינו עדיין מרחשות את ניגוני החגים, שרק לפני שבועיים שלושה נפרדנו מהם. עדיין מזמורים כמו חמול על מעשיך, או היום ערת עולם, או אבינו מלכנו נקום נקמת דם עבדיך השפוך, עדיין מזמורים אלה מושרות על שפתותינו. ואירועי תחילת החודש הזה נבך לימדו אותנו על מה בכינו, על מה התחננו ומה ביקשנו, אפילו ללא ידיעה. מי ייתן ומשבוע זה ועלה יבואו עלינו ימים טובים, ימים שמחים, ימים של נחמה, שלכולנו יהיה החודש הזה חודש טוב, חודש של גאולה, חודש מתוק חשוון ללא המר. ומחה השם דימותינו, ונשמח ונגל בביאת משיח צדקנו, אמן.
מה מעשיך והיו אמרו לך חוי שיך וצדק חמו שיך חמו אל על מעשיך במעשיך והיו אמרו לך חוי שיך צדק חמו שיך תוקדש אדוני על כל מעשיך כי מקדישך
שבת קודש, פרשת נוח. שלום, שלום. אנחנו כאן בתוכניתנו הקבועה אישי בשישי, בשעה החדשה והקבועה לכל השנה, שעה 3 אחר הצהריים. אנחנו בעוד שבועות אחדים נעבור לשעון חורף, גם אז נהיה אנחנו בשעה 3 ונקבל איתכם ביחד את פני שבת המלכה, שבת הנחמה. ושבת נחמה צריכה שתהיה, במיוחד השבוע אחרי שבוע לא פשוט, שהתחיל כפי שאמרנו קודם, בשומרון, בברקן עם האסון הנורא, והמשיך בשבוע לא פחות, בימים ובמעשים ובאירועים לא פחות קשים, בביתר עילית עם האש הנוראה, האוכלת והמאחלת. אולי כמו נוח, גם אנחנו נבקש מהקדוש ברוך הוא בערב שבת קודש זה לצאת מהטבע אחרי המבול הגדול ולראות הקלו המים, ושיש עתיד ותקווה והמשך לאלה אשר נשארו כאן על האדמה הזו, ואשר רוצים ומשוועים לקצת שקט, לקצת נחמה, לקצת ניחומים. זבי סגל ומנדיור מביאים את קולי אליכם, אני מעבר למיקרופון כמידי שבוע אישי לפידות, שמח שאתם כאן איתנו, אישי בשישי, ערב שבת קודש פרשת נוח, אנחנו מתחילים.
Shabbos menucho, kol ha-misangim bois, kol eroi simcho. Mechev le-moshiach, yutzonu limbocho, teduseinu satzmiach, satzmiach. Mechev le-moshiach, yutzonu limbocho, venos yogoi panocho. Ay, 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 la, 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 la. Shabbos menucho, kol ha-misangim bois, kol eroi simcho. Mechev le-moshiach, yutzonu limbocho, peduseinu satzmiach, satzmiach. Mechev le-moshiach, yutzonu limbocho, venos yogoin ba'ach.
ילדיו הקטנים ההולכים לגן ולבית ספר, ולאחר שעה קלה אין אבא, וכולם שומעים כיצד עלתה האמא בסערה השמיימה על קידוש השם. ושוב הכאב הזה, והזעם, והאין עונים, והדוברים, והמסבירנים, והמנתחים. אבל מי בסופו של יום יסביר לילד הקטן שמהיום ישוב הביתה, שאמא כבר לא ממתינה לו עם ארוחת צהריים חמה, או עם איזה ממתק משובב נפש. לך תנסה להסביר לילדה הקטנה והמתוקה, שאבא כבר לא. אבא כבר לא ישוב, לא יחגוג איתה יום הולדת, לא ישיר לה בלילה שיר ערס לפני השינה. כמה כאב. ולחשוב כמה דיברנו כל הזמן על הצ'אנס הזה, שנותן האזור הזה, שם אזור התעשייה בברקן, לפלסטינים. ומנהל המפעל, כך דיווחו השבוע, בכלל עומד לקבל את אות נשיא המדינה על יוזמה חברתית לשלום וחיבור, בכך שהוא מעסיק מדי יום 200 פועלים פלסטינים באופן קבוע ובשכר ראוי. אבל לאותו מחבל שעבד כחשמלאי במפעל, עבד והסתכר, עבד ופרנס, עבד והביא אוכל הביתה, כל המחוות והפרסים והלב היהודי הטוב והרחמן, שהחליט לדאוג לו על מנת שיביא טרף לילדיו בהגינות, כל זה לא דיבר אליו. תאב מוות וערג ודם, הוא בא, לא חמל, לא חס, לא ריחם. ושוב אנחנו עם אותה אכזבה. האכזבה היא הידועה מימים ימימה. זו שמספרת לנו תמיד, עוד מהימים של העמים אשר עברנו אצלם ב-40 שנות הנידודים בדרך ממצרים, הביתה, לארץ האבות, שטוב שבאויבים, אם רק תפנה לו גב, אם רק תפתח לו יד, אבוי לך. ואין אמונה בגויים, וחוזר ושב, וחוזר חלילה, חלילה שיחזור. אז שוב אנחנו מלווים, ושוב אנחנו נפרדים, ושוב אנחנו אבלים. וברקע, ברקע קול גדול עולה ורועם, עולה וזועק, עולה ומתגבר. יתגדל ויתקדש שמי רבה.
מחשבה טובה עמוק בלב רקמתי לחבר לך מילים ומנגינה אלוקיי לא מעט שירים כתבתי ומחרתי אנא שפתיי תפתח לומר לך תודה ואם תרחיב כמיים הזורמים בתוך הים ותפרוס ידיי בכל קצוות עולם אין לי מספיק לומר תודה התגדל והתקדש שמך לעולם מבורך על נשמה ונשימה על החיים במתנה התגדל והתקדש אלוקיי, איך הבדלת בין הארץ לשמיים ומחסום ציווית לגלי הים אלוקיי, איך גיבלת בימת עפר ומים ויצרת בטובך את האדם זורמים בתוך הים ותפרוס ידיי בכל קצוות עולם אין לי מספיק לומר תודה התגדל והתקדש שמך לעולם מבורך על נשמה ונשימה על החיים במתנה התגדל והתקדש שמך לעולם מבורך נוסף על יום חדש ועל השמש שתזרע חוקיי בקשה אחת בכל ליבי קרתי לא אמצא לה שום מרגוע או תרופה אלוקיי בקשה אחת בכל כוחי חפצתי שיתגדל ויתגדש לעד שמך ואם תרחיב לי בקמיים אז עורמים מבתוך הים ותפרוס ידיי בכל קצוות עולם איני מספיק לומר תודה יתגדל ויתגדש שמך לעולם מבורך הנשמה על החיים במתנה יתגדל ויתגדש שמך לעולם מבורך על יום נוסף על יום חדש ועל השמש שתזרח יתגדל ויתגדש שמך לעולם מבורך על נשמה ונשימה על החיים במתנה יתגדל שמחה לעולם מבורך על יום נוסף על יום חדש ועל השמש שתזרח ואם תרחיב לי בקמיים אז עורמים בתוך הים ותפרוס ידיי בכל קצוות עולם איני מספיק לומר תודה
הנה הודעה לקונית וכלל לא מקורית ונדירה שהופיעה השבוע על המסכים של מתנדבי הצולה, זקה ודוברות מדה. בשעה 1:15 התקבל דיווח במוקד 101 של מדה במרחב ירקון על פועל שנפל מגובה של כ-4 קומות באתר בנייה ברחוב תירוש בשוהם. חופשים של מדה מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבית החולים שיבה בתל השומר גבר כבן 40 במצב קשה מאוד עם חבלת ראש כשהוא מורדם ומונשם. אגב, הפועל לא שרד את הפגיעה ונפטר בבית החולים. אז המתנדבים לא ממש הופתעו. זוהי לא הודעה נדירה ברשת הקשר ההצלתית. רבים כאלה ישנם בשנים האחרונות. ההבדל הוא שברבים מהמקרים, גם בזירה עצמה, רק לזקה נותר מה לעשות. וראיתי לרבצן סיוון רב מאיר, שכתבה כך השבוע. מתחילת 2018 נהרגו 31 פועלים באתרי הבנייה בישראל ונפצעו קשה למעלה מ-100 עובדים. ההסתדרות בישראל הכריזה אתמול על סכסוך עבודה במשק בגלל גל תאונות העבודה הזה. בפרשת השבוע, מחר בבוקר, מסופר סיפור מגדל בבל. ניסיון של האנושות כולה להקים מגדל ענק וגדול וגבוה בכדי לפאר ולהנציח את הבונים שלו. חכמינו זיכרונם לברכה מתארים את מלאכת הבנייה באופן נורא. אם נפל אדם ומת, לא היו שמים את ליבם עליו. אך אם נפלה לבנה, היו יושבים ובוכים ואומרים, מתי תעלה אחרת תחתיה. חברה שבה לא אכפת לאף אחד מאדם שנופל ומת, אבל מתאבלת על אבן שנופלת, זוהי חברה שנמצאת בבעיה. היא מקדשת את החומר על פני הנפש. אכפת לה מההתקדמות הפיזית שלה יותר מאשר מחיי האדם. בפרשה שלנו קוראים לנו גם לבדוק את עצמנו. כי לפעמים גם אצלנו, דירה, מכונית, מכשיר סוללרי, עלולים להפוך לחשובים ומלהיבים יותר מאשר בני האדם שבסביבתנו. המדרש מספר שאברהם אבינו עבר שם ליד אותו אתר בנייה של מגדל בבל והזדעזע. הוא ראה את פרופורציות ואת העדפות, וזה נגע לליבו. הוא החל לבנות תרבות אחרת, הפוכה לגמרי, שמטרתה לא לקדם את המותג ששמו אני. ויחד עם שרה אמנו הוא הקים בית של חסד, של אכפתיות כלפי הזולת, כלפי אנשים אחרים, כלפי בני אדם. תרבות של ריצה אל שלושת אורחים זרים כדי לתת להם לאכול. כי ככה, ורק כך, בונים בניין אמיתי.
השם לא יבנה בית שוגום לבוי נבוי אם השם לא ישמור עיר שוב שוקת שווי מי אם השם לא יבנה בית שוגום לבוי נבוי אם השם לא ישמר עיר שוב שוקת שווי מי אם השם לא יבנה בית שוב יבנה בית שוב ובוי נבוי אם השם לא ישמר עיר לא ישמר עיר שוב שוקת שווי מי השם לא יבנה בית שובם לבוי נבוי אם השם לא ישמר עיר שוב שוקת שווי מי אם השם לא יבנה בית שובם לבוי נבוי אם השם לא ישמר עיר שוב שוקת שווי מי אם השם לא יבנה בית שוב יבנה בית שוב ובוי נבוי אם השם לא ישמור עיר לא ישמור עיר שוב שוקת שווי מי אם השם לא יבנה בית שוב יבנה בית שוב ובוי נבוי
כשראיתי את הסיפור בתחילת השבוע, מיארתי ושמרתי אותו לתוכנית הזו, כדרך שאני עושה באופן קבוע עם ממתקים של וורטים ומעשיות מתוקות ומרגשות, אשר נקרות בדרכי מדי שבוע, ואני שומרם לכאן, לשעה 3 אחר הצהריים ביום שישי, לאישי בשישי. לקראת אמצע השבוע, התבשרנו כולנו על האסון הנורא שפקד לא עלינו, את משפחתם של צאצאי, נכדי וניני המשגיח, והרב גינסבורג. אין מקרה בעולם, וסמיכות העניינים הזאת בין המעשה ששמרתי לבין המעשה שאירע במהלך השבוע, הסמיכות העניינים הכאילו מקרית הזו ריגשה וזעזעה אותי. מה שכן, כשרואים בסיפור את תוקף אמונתם של בני המשפחה מיוחסת, מהסבא רבא, גדול המשגיחים, דרך התנור שנסע בעול המוסר אחריו באותה ישיבה מהותרת על הגבעה, מבינים איזה חומרים עשויה המשפחה המופלאה והכאובה הזו, אשר לבטח ובחסדי השם, תעמוד גם בפני הניסיון הנורא והקשה הזה, שהרה השבוע, והקדוש ברוך הוא יאמר במהרה לצרתם ולצרותינו, די. אז הנה סיפור המעשה. בשנת תשי"ג, רעשה הארץ משמועה. ילד שהחל זה עתה לדבר, השמיע דברים מכל התורה כולה. דברי תורה, בהלכה, באגדה, חידושים, ידע רב. אמרו אז הבריות שכנראה שכח המלאך לסתור על פיו, ונותר הוא אותו תינוק עם כל התורה שלמד במאי אמו. הידיעה פרסה כנפיה והגיעה עד ארצות הברית שבאמריקה, והגאון רב לייב בקשט, זכרון צדיק וקדוש לברכה, ראש ישיבת דטרויט, שיגר אז מכתב אל מרן המשגיח רב חצקה לוינשטיין, ובו ביקש לדעת האם אמת נכונה השמועה, ואם אכן כן, אולי כדאי להביא את אותו ילד מופלא לאמריקה, כדי להראות לרבים את הפלא הגדול המעיד על דברי חז"ל. מרן המשגיח, שהיה כידוע מורד האמונה, השיב לו תשובה מעניינת. וכך הוא כותב לו, על עצם אימות הסיפור, כך הוא כותב לרב בקשט, העובדה היא אמת, וביתי וחתני הרב ראובן גינסבורג גרים סמוך כשתי דירות לאותה משפחה, וביתי ראתה את הדבר וסיפרה לי אודותיו. וכבר חשבתי לעצמי לסור ולראות זה הפלא, אך חזרתי בי. כי אף שהילד גר בירושלים לא רחוק ממני, המשגיח אז היה גר בירושלים, הרי שמעתי אודות הדבר מביתי, ומאמין אני לה, ומה שעלתה לי בי לראות בעצמי, עצת היצר הרי להרוס כל יסוד אמונתנו שנבנית על אבותינו סיפרו לנו. והיינו שדבר הנשמע לנו מאדם נאמן ובר סמכה, די לנו להאמין בו. ואם העיז פניי לומר שאני מסתפק בזה, ששמעתי מביתי, ומבקש אני לבדוק ולראות בעצמי אם אמת הוא הסיפור, הרי יבחך מזה שהאמונה עדיין אינה ברורה אצלי באופן מוחלט. ואם הולכים לדרוש ראיות ולאמת קבלתנו, הרי הוא כהרמת ראש בעזות מצח נגד מסורת אבותינו, והרי הוא כאילו יש מחוש על המשך הדורות מאבותינו שקיבלו את התורה והעבירו אותה לנו, שאולי חלילה טיפשים היו, או חלילה רימו אותנו לקבל דבר כזה חס ושלום, ואנו נהיה חכמים ונבדוק ונראה אם יש בזה ממש, ועצם הדבר כפירה לגמרי. ולכן עצם הרעיון ללך ולראות הוא מוזר לי, לא נחוץ לי, ולפיכך מנעתי עצמי מללכת. ותגידו אתם, כמה אמונה ואמונה ואמונה. אז תנוחם המשפחה כולה במעשיהם של אבותיהם עליהם השלום, ובמעשיהם שלהם, להבדיל, של הרבנים החשובים, ואנשי האמת והאמונה, החיים והמאמינים.
Samoshiach בביא המשיח אני מאמין.
בן 25 היה הגאון רב מוישה פיינשטיין, כאשר נקרא מרבנות אוזדה לכהן כרבה של יובן שברוסיה בעיצומה של המהפכה הבולשביקית. השלטונות אז התענו לכל דבר שבקדושה. רדפו את הדעת ושומריה באף ובחמה. אפילו השוחט נאסר והוגלה לסיביר, מזכורתו של הרב הוקלה, הוא וביתו נידונו לחיי רעב. אבל כל אלה לא שברו את רוחו של הרב. והרבנית אימצה את ידיו. מוכנה הייתה לסבול חרפת רעב, לרעוד מכל נקישה בדלת, לפחד לילה ויום, לדעת שבעלה עלול להיעשר בכל רגע באבון פעילות בלתי חוקית. אז הרב המשיך ללמוד וללמד, להורות ולערוך חופות, וכאשר נסגרה המקווה בפקודת השלטונות, בא בדברים עם קבלן שבנה את בריכת השחייה המקומית, ותמורת שלמונים נכבדים ותחינות נרגשות, הכשיר הקבלן בסתר אוצר של מי גשמים שהשיק לבריכה והפך אותה למקווה טהרה כשרה. השלטונות נאותו להקצות שעות רחצה נפרדות, בלא שידעו את סוד המקווה, ובכך הציל הרב הצעיר והמסור את קהילתו מייסורי קרת חמורים ונוראים. אבל רדיפות השלטונות גברו. הם החליטו להפקיע דירתו של הרב. שמש בית הכנסת שהתגורר עם שבעת ילדיו בחדרון צר בירקתי בית הכנסת, נאות לחלוק את החדרון עם משפחת הרב שמנתה שלושה ילדים וחותן קשיש. וכאשר בחור ישיבה הרירי חסר תעודות שנרדף על ידי הבולשת הסובייטית ביקש מקלט, הציע לו הרב את חדרו. והוא היה משתכן השישה עשר בבית הזה. הכל ידעו מה יהיה השלב הבא במלחמת התומעה שבקדושה. מאסר היה שאלה של זמן. אבל זה עדיין לא הפחיד ולא הרתיע את כבוד הרב. הרי אני חייל במערכה, וחייל אינו בורח משדה הקרב, גם כשמאוד קשה. כך אמר בנחישות. אבל יום אחד נפלה ידיעה כרעם ביום בעיר. הרב עוזב. הוא גישש בדבר האפשרות לעלות לארץ ישראל, ונענה בשלילה. מאמריקה הוא נענה בחיוב, והשלטונות צמחו לאשר את יציאתו, להיפטר ממנו. משלחת של יהודי העיר בא להתחנן שישאר לבקש שלא יעזוב חרף הקשיים על אף הסכנות. הקשיים לא ירתיעוני אף פעם, אמר כבוד הרב. וסכנות אינם מפחידות אותי, בעיניכם חזיתם. דומני שהוכחתי לכם זאת בשנים האחרונות. לפיכך אמרו אנשי המשלחת, לפיכך, אנו שואלים מה נשתנה, מה הביא את הרב לנקודת השבירה? נקודת שבירה? תמה הרב, מי דיבר על נקודת שבירה? המצב פשוט השתנה, גורם חדש נכנס לתמונה. ומהו? שאלו הכל בפליאה. ילדיי גדלו. ילדיי גדלו ועליי לדאוג לחינוכם, השיב הרב. מבינים אתם, יהודי הוא חייל במערכה, וחובתו העליונה לדאוג לחינוכם היהודי המושרש של בניו, כל השאר בעדיפות שנייה. והוא הציל את בניו, והעיר ליהדות ארצות הברית ולכל העולם שנות יובל ויותר. מה זהו שהיה? תמיד חתרתי, מספר בעל הסיפור, למצוא לו כל מקור, ככלות הכל, על כף המאזניים האחת, שלושה בנים, ועל כף המאזניים השנייה, קהילה שלמה. מי יכול להכריע בדיני נפשות? אבל הגאון הכריע, ולא רק הוא. בשעתו התמנה הגאון רבי יואל קלופט, זיכרון צדיק וקדוש לברכה, לאב בית דין בבאר שבע. לא הייתה זאת באר שבע של היום, הוא ריכז וגיבש את בני הקהילה, דרש, לימד, הדריך, פסק, בנה מקווה טהרה משוכללת, אך כשילדיו גדלו והוא חשש לחינוכם, הורה לו הבריסקרוב לעזוב הכל, לעקור, למכור תורה. שאלנו את עצמנו, מה המקור לכל אלה? איך לפעמים, או אולי תמיד, עומדים הילדים, גם אם מעטם, על כף אחת ומכריעים קהילה שלמה? מצאנו זאת בפרשת נוח. הפרשה שלנו מחר בבוקר. אמרו חזל בזוהר, לא פעל בהשבת דורו בתשובה כאברהם אבינו. לא פעל בהשבת דורו בתשובה כאברהם אבינו, על נוח. נשמעת כאן נימת ביקורת על מי שהתורה מעידה שהיה צדיק תמים, ובעל הכתב סופר כתב להצדיק את הצדיק. אבל היה ביניהם הבדל. לנוח היו בנים. וכשיש לו לאדם בנים, עליו להשקיע כל מעייניו בחינוכה. כך אומר הכתב סופר. נכון, הוא לא פעל להחזיר בתשובה, וכולנו מכירים את הסיפור, בצדיק, בדורותיו דווקא, אבל אומר הכתב סופר, היה לו ילדים, מה שלא היה בזמנו לאברהם. ושם, שם הייתה עליו חובה לעשות ולעבוד. ואיננו הרואות שאומנם הצליח, וידבר אלוקים אל נוח ואל בניו איתו, שארבעתם נביאים. הדור כולו נמחה, אבל הבנים האלה הקימו עולם. הבנים האלה היוו תשתית לאנושות חדשה. תחשבו על זה. כמה לקח יש בדברים האלה. כמה חובה זה מטיל עלינו בתור הורים. הרי לכולנו יש דאגות וצרות וקריירות ועניינים שעומדים ברומו של עולם, ואנחנו מוכנים להקריב על לקח, על מסבך זה, כמעט הכל. אבל חובתנו הראשונית, כלפי ילדינו, להצילם מכל אווירה אחרת, ואם צריך, לעקור וללכת למקום הראוי להם והמתאים להם, לחנכם לתורה ולאמונה. חברים, עד כאן תוכניתנו להיום. תודה רבה למנדי אור, ותודה רבה לזאבי סגל שהביאו את קולי אליכם. ניפגש כאן גם בעוד שבוע בעזרת השם, פחות כשעה. שתהיה לכולנו שבת שלווה, שבת שקטה, שבת שלום.
זה מן הטבע, זה מן הטבע, אתה ואשתך ובניך. תבצע. צא מן הטבע, צא מן הטבע, שניים, 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 זכר ונקבה, מן הטמאה ומן הטהורה, שניים, 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 זכר ונקבה, בעוף ובבהמה, בצאתך.
Yeah. תזכה
אוי 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 אוי
אוי אוי אוי
אתם מאזינים לשיעורו של הרב משה חיים לאו בפרשת השבוע.
שלום וברכה. פרשתנו, פרשת נוח, פותחת במילים אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוקים התהלך נוח. ועל כך ידועים דברי חז"ל, יש מרבותינו הדורשים אותו לשבח, ויש גם כאלה הדורשים אותו לגנאי. ככלל, מי שפותח את המדרשים השונים העוסקים בדמותו של נוח, נתקל בתופעה הזאת, שמול הביטוי הכל כך מוחלט של התורה, איש צדיק, תמים, את האלוקים מתהלך נוח, מוצאים בחז"ל ביטויים שונים לכאן ולכאן, כמו למשל דברי חז"ל במדרש, אמר רבי סימון, מצינו שהקדוש ברוך הוא עושה חסד עם האחרונים בזכות הראשונים. ומניין שהקדוש ברוך הוא עושה חסד עם הראשונים בזכות האחרונים? שנאמר, ונוח מצא חן בעיני השם, באיזו זכות? בזכות תולדותיו. כביכול מהמשפט הזה והסימוכין שבן נוח מצא חן בעיני השם, של סיום פרשת השבוע שעבר עם תחילת פרשתנו אלה תולדות נוח, משמע כאילו כל מציאת החן של נוח הייתה רק בזכות תולדותיו, וכוונה כמובן לאברהם אבינו ותולדותיו אחריו. אם כן, מצאנו דעות לכאן ולכאן בעניין דמותו המיוחדת הזו של נוח, מצד אחד הדושים אותו לשבח, ומאידך גם מצאנו סוג אחר של דרשות. מאידך, בהמשך הפרשה נאמר, ויעש נוח ככל אשר ציווה אותו אלוקים כן עשה. יש פה למי ששם לב בפסוק איזשהו מין ריבוי או איתור לשון, כי אם היה צריך לכתוב ויעש נוח ככל אשר ציווה אותו אלוקים, לשם היה צריך את שתי המילים הנוספות כן עשה. ניתן היה לכתוב ויעש נוח ככל אשר ציווה אותו אלוקים. מה זה ככל אשר ציווה אותו אלוקים כן עשה? ואכן רשי על המילים ויעש נוח מדבר על כך שזה בניין התיבה. אבל אם כן, לשמה יש צורך בתוספת שתי המילים כן עשה? אולי הרמב"ן באיזשהו מקום, גם אם הוא לא אומר זאת כקושיה ותירוץ, אבל בהתייחסותו לעניין הוא כביכול מתרס גם את ההערה הזאת, כי הרמב"ן מדבר על כך שחוץ מזה שהקדוש ברוך הוא נתן לו את הציווי לבנות את התיבה, הוא גם ציווה עליו לאסוף את המאכל עבור כל בעלי החיים. ולכן אולי לדעתו של הרמב"ן ניתן היה לומר ויעש נוח, וזה מתייחס לבניין התיבה, כי כל אשר ציווה אותו אלוקים כן עשה, זה מתייחס לאספת המאכלים עבור בעלי החיים. אבל ראיתי בספר שפתי מערה של הגאון רבי שמואל אנגל מרדו מישל, שהיה מגדולי הדור בדור שלפני כ-90-100 שנה, והוא כותב דבר שכזה. ההפלאה בספרו פנים יפות מדבר באריכות רבה במספר מקומות על העיקרון שהגם שכלל ידוע הוא בחזל שכר מצווה בהי על מלאקה, אין שכר למצוות כאן בעולם הזה, אלא הקרן קיימת לו לעולם הבא. עם כל זאת, יש מצב שבו אדם זוכה לקבל שכר גם בעולם הזה. ומתי? אומר הפנים יפות בעל הפלאה, דבר מעניין, שאם אדם מצווה לעשות מצווה, שגם בלי המצווה הוא היה נהנה לעשות את הדבר. יש לו מזה טובה אישית, הנאה אישית, ולכן הוא היה רוצה לעשות את הטובה הזאת עבור עצמו, כי כדאי לו לעשות. עכשיו אם כן, הוא צריך לעמול על עצמו כדי לעשות זאת לא בגלל הנאתו האישית, אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה. יוצא אם כן שהוא צריך לפעול שתי פעולות מקבילות בו זמנית. האחת, לעשות את המצווה, והשנייה להתאמץ לעשותה בגלל שהשם ציווה, ולא בגלל שזה נוח לו וכך הוא רוצה. ועל התוספת עבודה הזו, אומר ההפלאה, הוא אכן מקבל שכר מצווה גם בעולם הזה. כתוצאה מכך מסביר בעל הפלאה בעוד שבועיים בפרשת וירא את הציווי על הקדוש של הקדוש ברוך הוא לאברהם לעקוד את יצחק, ובסופו של דבר שלא לפגוע ביצחק. אומר הקדוש ברוך הוא, יען אשר עשית את הדבר הזה ולא חסכת את בהנך את יחידך. הרי לכאורה יש פה מין ייתור לשון. ניתן היה לומר, יען אשר לא חסכת את בנך את יחידך. כביכול מדובר פה בשני דברים. יען אשר עשית את הדבר הזה, זה דבר אחד, ועוד דבר, ולא חסכת את בנך את יחידך. מה זה כפל הלשון? מסביר ההפלאה בפנים יפות דבר שכזה. בעיקרון, הקדוש ברוך הוא ציווה על אברהם לעשות את הדבר הזה, ואל תשלח ידך לנער ואל תעש לו מאומה. שלא תעשה לו שום דבר. אבל כאן נכנס אלמנט מאוד משמעותי של הנאה אישית של אברהם אבינו. כתוצאה מכך שהוא לא ישלח ידו אל הנער, אז יצחק לא ימות, לא יהרג, והוא ימשיך להיות הלאה, בנו של אברהם. אין לך הנאה אישית טובה מזו. ולכן היה כביכול מתאים לבוא ולומר שאברהם עושה זאת בגלל הנאה אישית שלו. מעיד עליו הכתוב, יען אשר עשית את הדבר הזה, אבל לא בגלל שחסכת את בנך את יחידך, לא בגלל שאהבת אותו אהבה של אב לבן ולכן עשית זאת, אלא עשית זאת בגלל הדבר הזה, בגלל הציווי האישי של הקדוש ברוך הוא. ומכיוון שכך, כשמדובר במצווה שצריך לעמול כדי לא למצות את ההנאה האישית, הענה העצמית של האדם, אלא רק לעשות זאת בגלל שהשם ציווה, מותר לקבל שכר גם בעולם הזה. ולכן המשך הפסוק שם נאמר בפרשת וירא, כי יברך אברכך, אתה תזכה לברכה מיוחדת על כך. בדרך זו של ההפלאה ממשיך בשפתי מהרש ואומר, אם כן,